שם השם נעשה ונצליח, ירחם על עמו ישראל ויאמר די למגפה ודי לחולים ודי למתים ודי לגלות שיגאל אותנו גאונת עולמים בקרוב. אז היינו בכמה עניינים, אחד מהם דיברנו על השארת ספר פתוח. השארת ספר פתוח, המקור זה בגמרא. גמרא שמה דנה לגבי שאדם לומד ומשאיר ספר פתוח, או אפילו כותב חידושי תורה, משאיר ספר פתוח ולפעמים כמה ספרים פתוחים. מעיקר הדין, האיסור הוא שלא יתנף הספר, יעבור עוף. היו אז כותבים בחוץ, בחצר, בגג, ועוברים עופות ומתנפים, שלא יתנפו את הספר. והמקור בגמרא בשבת, שם הגמרא אומרת, היו לומדים ספרים שהם מגולגלים כמו מגילות, לא היה ספרים של דפים. ואז הרבה פעמים היה קורה שהצד השני של המגילה נופל מהיד שלו, מתגלגל, והוא יושב איפה? הוא יושב בבית שלו בגג, יושב ללמוד. התגלגל למטה, זה הגיע לרשות היחיד. לא יכול בשבת לסחוב אותו חזרה, כן שם עירוב, לרשות הרבים, לרשות היחיד. מה עושה? אבל ישאיר את העירייה ככה, ספר פתוח, מגילה פתוחה. אומרת הגמרא, יהפוך את המגילה, מותר יהפוך את הספר, אפילו שאסור להשאיר ספר הפוך, גם מגילה, כשהיא הפוכה, הוא שם את הכתב לצד השולחן, לצד הדופן, ואת הצד החלק לצד חוץ. אז הוא הופך את המגילה. מוטב תהפך היריעה ולא תתנף. זה דברי הגמרא. אז מכאן למדנו אסור להחזיק ספר הפוך, ולמדנו גם שלא ישאיר ספר פתוח. לא פתוח ולא ספר הפוך אסור. כן, המהרין עליו השלום, זה מחלה שעד היום לא נפטרנו ממנה. הרבה פעמים אנשים יושבים ללמוד, והוא קורא תהילים, מתפלל, או מה, קם ללכת, שם את הספר שלו, שומר עליו, על המקום שלו, הופך את הספר על השולחן. אני בא, הופך אותו חזרה וסוגר. ספר זה לא... זה בושה וחרפה, שם שמות הקודש. מה אתה משאיר אותו ככה מגולה? צריך או לשים בו סימניה ויסגור, אבל לא ישאיר אותו בצורה כזאת. להפוך ספר אסור. אז, אבל כאן בשבת אין ברירה. אם ירים אותו, נמצא מטלטן מרשות הרבים לרשות היחיד. לכן אמרה הגמרא, יהפוך אותו. זה רע במיעוטו, כמו שאומרים. עכשיו, מה עושה אדם שמשאיר ספר פתוח? בשולחן ערוך נפסק שאסור להשאיר ספר פתוח. אז מקטרגם עליו השמיים. השח, הספטי כהן כותב שם, שיש עוד טעם. טעם הוא, יש שד, ששמו, כשמו כן הוא, שין דלת, שומר דפים. והוא, כשרואה ספר פתוח, ואין שם לידו בן אדם, מיד הולך, מוחק את מה שכתוב ומקטרג על האיש הזה, והוא שוכח את הלימוד שלו. נמצא, שוכח את לימודו. מה יעשה? כתב ליקוטי מערך ועוד, שיקח מפה ויחסה על הספר. לפעמים בן אדם יושב כותב או לומד תורה, פתח גמרא, נגיד כתובות, פתח גם בבא בתרא, ואחרי זה פתח קידושי, ופתח גם פני יהושע, ופתח הרשב"א. יש לו איזה 5 ספרים כעת פתוחים, אחד על השני ואחד ליד השני, והוא קם רגע לשירותים להביא כוס מים לשתות. מה יעשה? ייקח מיד מפה, יניח על הספרים שהם פתוחים, שלא יישארו מגולים אפילו רגע, ואחר כך יעשה את עסקם. יש מי שכתב שאם הוא קם והולך נגיד לשירותים, או שהולך להביא מים לשתות, או לכאן לאיזה עניין קצר, יצא החוצה לשמוע קדיש או קדושה, אז זה כיוון שהוא בדעתו לחזור מיד, לא נקרא הפסק. אבל יש מי שכתב שאפילו לרגע אחד לא ישאיר זה פתוח. למה? אולי יתרד, ישכח, או מישהו יתפוס אותו, ידבר איתו, והוא ישכח, בינתיים הספרים שלו פתוחים, אסור להשאיר ספר פתוח. לכן יזהר וזה. והיה מעשה, מביא אדם השלום אלי ארבע, שהיה מעשה בסופר, היה יושב, כותב, תנך, היו כותבים מגינות, מגינות, מגינת איוב, מגינת משנה, מגינת תהילים, הכל במגינה, כתב יד. והיה כותב פסוק, וסעירים ירקדו שם. מי אלה סעירים? זה השדים, שאין להם שיער, אז קוראים להם וסעירים. השדים האלה, קורא להם סעירים, כמו הזבחו לשדים לא ידוע, חדשים מקרוב באו, לא שערו מבותיכם. זה, כשחזר לשבת לכתוב, והנה רואה שד יושב במקום שלו. והיה מפחיד, איזה ציפורניים יש לו, איזה עיניים, קרניים יש לו בראש. אמר לו השד, וזה התעלף במקום, אמר לו השד, אם לא שאתה צדיק, הייתי פוגע בך. למה השארת ספר פתוח? אבל אומר העיני הרבה, הסיבה, בגלל שהוא השאיר את הפסוק, שהיה בדיוק עוסק בפסוק שעוסק בהם, לכן, לקצר, אל תאריך, יש להם הנאה שמתעסקים בהם ומדברים בהם, לכן לא יאריך בהם, אבל בכל אופן למדנו, עוד טעם לא צריך להשאיר ספר פתוח, שלא יבוא וישכח את לימודו, שזה נקרא שומר דפים, והוא מוחק. מה זה מוחק? את הספר הוא לא יכול למחוק, אבל את השכל של האדם, את המוח שלו, מוחק לו. לכן יזהר מאוד. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכול נהיה בדברו. יש עוד הנהגה, שהיא הנהגה של חומרה, היא לא דאורייתא ולא איסור, אבל צוואת רבי יהודה החסיד. אדם קנה ספר, ספר קדוש, או סידור, או חומש, או אפילו כל ספר לימוד שהוא גמרא וכדומה, לא יכתוב שמו על הספרים, ולא יכתוב שלי הוא, כך כתב. למה? זה שייך לקדוש ברוך הוא. לכן יש כאלה נזרים, מה עושים? כותבים למד הבב. מה זה למד הבב? לאדוני הארץ ומלואה. כלומר, לא שלי, זה של הקדוש ברוך הוא, וכותב בחזקת פלוני אלמוני. כלומר, אני רק ממונה על הספר, זה רכושי, הוא לא כותב רכושי ספריי, אלא כותב חזקתי, בחזקתי, בזה יש מקום להקל, כיוון שהוא לא מתכוון שהספר הוא שלו, כי שום דבר לא שלי בעולם, הכל של הקדוש ברוך הוא, כי ממך הכל ומידך נתנו לך, אז הכל שלו התברך שמו, השתמך שמו לעד, לכן כותב כאילו הספר בפיקדון אצלו. גם זה הטעם שתורמים ספר תורה לבית הכנסת. יש שני טעמים. טעם אחד בגלל צוות רבי יהודה יחסית שלא יכתוב שלי. אני לא יכתוב, זה ספר התורה שייך לפלוני ראובן בן יעקב ודינה, והוא גר ברחוב מפיש מתחת לכביש. לא יעשה ככה. אלא יגיד זה בחזקת פלוני אלמוני, או כותב הספר הזה בפיקדון בבית הכנסת, והוא רשות בידו ביד באי כוחו מתי שירצה להוציא אותו, ואין איש שיכול לערער נגדו. למה עושים את זה? שני טעמים. טעם אחד, אם אתה תקדיש את זה לבית הכנסת, די, אתה את המצווה שתרמת ספר תורה לבית הכנסת. עכשיו קוראים בספר תורה הזה, זה לא שלך, זה של בית הכנסת. ובית הכנסת מתי שרוצה מוציא אותו. אבל כשהוא כותב ספר זה הופקד ביד בבית הכנסת פלוני אלמוני. על ידי, הוא כותב הופקד על ידי פלוני אלמוני, אז הוא לא אומר זה שלי. הופקד על ידי, והרשות בידי וביד באי כוחי, מתי שנרצה לקחת אותו. למה? אולי פעמים, אז בית הכנסת יש להם הרבה ספרי תורה. ספר תורה, אז אין לו מוציאים אותו. אולי פעם בשנה, פעמיים בשנה. אז הוא רוצה, יש בכנסת אחרת, אין להם ספר תורה, והם יקראו בו כל שבת. או יקראו בו שבת כן, שבת לא, סירוגין. אז יותר מצווה, יש להם רק ספר תורה אחד. הנה עוד חודש, יש לנו הבא עלינו לטובה. אנחנו כבר מתחילים חודש שבת, מחר. מתחילים חודש שבת. אחר כך יבוא אדר. חודש אדר יחול בשבת. שחל חודש אדר בשבת, שלושה ספרי תורה מוצאים בשבת. האחד קוראים לו פרשת השבוע, זה יוצא פרשת יתרו. והשני אתה קורא בו בסדר של ראש חודש. תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. והשלישי, אתה קורא בו שבת שקלים, כי שבת שלפני ראש חודש, או שבת שחל בראש חודש, אדר, קוראים שקלים, והפטרה, הפטרת שקלים. ככה תמיד הסדר. וקדיש על כל ספר. אם בספר ראשון אנו שבעה עולים, אז זה היה חובת היום. אחרי שבעה עולים, גומר, קורא את הקדיש, בתנאי שגמר את הפרשה. ספר התורה שלי זה קריאה בפני עצמה, זה חובת היום, ראש חודש היום, צריך לקרוא בראש חודש, קריאה של ראש חודש, ראש חודשכם, אז אומר עליו קדיש. ספר שלישי גם כן, חובת היום, תקנו לנו חכמים ארבע שבתות בשנה, והם שבת שקלים, אחריה יבוא לא תמיד רצוף, שבת זכור, שבת שלפני פורים, זה שבת זכור, אחריה יבוא שבת פרה, אחריה יבוא שבת החודש, לפני ראש חודש ניסן. אז אם כן, אלה זה תקנת חכמים, זה חיוב. אז על כל חיוב וחיוב אומר קדיש בפני עצמו. אז זה הסדר תמיד לא משתנה. אלא אם כן חל, תלוי באיזה יום יחול ראש חודש. לפי זה קובעים את הסדר, כמו שכתב הטור וגם ברמב״ם, הרמב״ם כתב והטור בא בעקבותם. אז אם כן, כיוון שצריך להוציא כמה ספרי תורה, אז מוציא. עכשיו רוצה להוציא, יוציא אחד ועוד אחד ועוד אחד. ואם לא, אז עשו בחוכמה, יש להם רק שניים. יוציא הראשון, יקרא בו פרשת יתרו. השני יקרא בו פרשת ראש חודש. ובינתיים יגללו את הראשון, הוא נמצא ביתרו, אני צריך להזיז אותו עד כתיסה, זה לא הרבה פרשיות. יתרו, אחרי זה יש משפטים, תרומה, תצווה כתיסה. יש לו שלוש פרשיות קדימה, וזהו. אחר כך יצאו במנחה, יחזירו אותו לפרשת משפטים, במנחה קוראים משפטים. בבוקר יתרו, אחרי זה מנחה משפטים. אז כך יעשו והכל יבוא על מקומו בשלום. אז לכן הוא לא יכתוב שמו על הספר. עוד דבר, שאם הבתי הכנסת לפעמים נסגרים או מתמעטים הקוראים שם, ואני רוצה לקחת אותו את הכנסת אחרת, או אני עובר דירה לשכונה אחרת ואני רואה שם אין להם ספרי תורה טובים, או אין להם מספיק, או הספר תורה שמה, יש בו ספקות, מלא ספקות, דיבוקים, פירודים, וכל פעם יש מבוכות, כן להוריד, לא להוריד, צריך להביא אחר, לא להביא אחר. אז ספר תורה שלו יותר מוגע, יותר חשוב, יותר משובח, אין כתב דומה לחברו, אז יכול להעביר אותו בתנאי שלא נתן אותו שלם, אלא הפקיד. גם יש עוד נפקא מינה עם מפקיד ספר תורה, שאם יש טעויות בספר תורה הוא צריך לעשות לו איזה תיקון, לפעמים צריך, הרי הזמן עושה את שלו. מזוג האוויר תדעו מאוד משפיע על הכתב של הספר תורה. לפעמים אתה יכול לבדוק את ספר תורה כשר לחלוטין, אחרי חודש אתה בא ורואה פיסול, איך זה קורה? קורה, הספר תורה זה אור. לפעמים יש בו שומן קצת, פולט את האור, פולט את הדיו, לפעמים הדיו מתפורר, לפעמים כתוצאה מגלגול, אז משתפשף הכתב, אז קורה הרבה הרבה תקלות יש. לכן צריך מדי פעם לבדוק ולחזק עם דיו והכל לשם קדושת ספר תורה, על ידי סופר מומחה שבקי בהלכה, ואז משנה אותו. לכן צריך זהירות גדולה בענייני הספר תורה, להשגיח עליהם. זה שכתב השנה, מצווה בכל בית הכנסת למנות אדם מיוחד שמדי יום חמישי יכין את הספרי תורה בשביל שבת. יש מקומות, שם כמה מניינים, ולכל מניין צריך ספר תורה. צריך שהספר תורה שלו יהיה כשר, יהיה כדת וכהלכה, ולא ספר תורה של בדיעבד. יש הרבה ספרי תורה שהיום בעוונות הרבים, אמר לי סופר מומחה, לא אזכיר שמו, מומחה כאן בירושלים, תמיד חכם. אני אמרתי לו 80 הספרי תורה, אחוז, 80% תוך 100, לא ראויים לקריאה. אמר לי, אתה אומר 80, טעות, 98 אני אומר. אז תארו לכם איזה מצב אנחנו. לכן צריך מאוד להיזהר שהספרי תורה יהיו מוגהים, יש ספרי תורה שאפשר לתקן אותם. יקח אותם לתיקון ותקנו אותם. עכשיו, על מי ההוצאות של התיקון? לפעמים אומר לך הסופר, אני מוכן לתקן את הספר, לעשות אותו חדש, ולמחוק את כל המחיקות, יש שפשופים של הדיו ועוד, ולעשות לך חדש, או להחליף פה איזה עירייה, ולהחליף פה איזה תפירה, וכדומה, לעשות לך הכל, יעלה לך $5,000. אתה רוצה? כן, לא רוצה, לא. מי משלם את הכסף הזה? אז אם הוא נתן אותו מתנה לבית הכנסת, בית הכנסת צריך לצאת בהוצאות. אבל אם הוא כתב זה שלא, ואני מפקיד ולוקח אותו מתי שארצה, הוא חייב בעל הבית או באי כוחו, משפחתו, אני יודע, קרוביו, אדם שממונה מטעמו, לשלם מכיסו את ההוצאות של הספר תורה הזה. וכן, אם הנרתיק רוצים להחליף וכדומה, כך ההלכה. ולפי ההלכה, יש הלכה מפורשת. אם הספרי תורה כולם דומים אחד לשני, זאת אומרת, אין אחד עדיף על השאר, האמת זה נדיר למצוא. בדרך כלל יש איזה ספר תורה שהוא יותר חשוב מכולם. גם הסופר שכתב אותו היה ירא שמיים גדול, תלמיד חכם, בקי בהלכה, לא שומע דברים בטלים, כי כמה הלכות יש. סופר שיושב לכתוב, אסור לו לדבר עם אחרים, אסור לשמוע דברים בטלים, אסור לשמוע רדיו, אסור לו כל מיני דברים כאלה. והיום קשה מאוד למצוא סופר כזה. אמר לכם את האמת, מאוד קשה, לא פשוט. אז זה צרה צורה. עכשיו אחד כזה הוא פסול מלכתוב. כותב תפילין, כותב מזוזות, שומע רדיו, שירים, שומע פטפוטים, לשון הרע, כל מיני עניינים, השם מצילנו. אוי ואבוי, לאן הגענו? מה אומר כבודו? איך נדע? איך נדע? תבדוק, תעקוב אחריו, תזכור, תזכור בלש, שאלך הקליט אותו, יראה מה הוא עושה ביום יום כשהוא כותב. תבדוק, צריך לבדוק. בא אחד אומר, הוא עני, אין לו שום דבר. תעקוב אחריו, תראה מה, כמה חשבונות בבנק יש לו. לך תראה. אז אם הוא כתב על זה שאני זה שלי, מתי שארצה הוציא אותו, אז יש תקלה בספר, הוא צריך על חשבונו לתקן את הספר. או שלא יקראו בו, ישימו אותו בצד ויקשרו שם את הספר, שידעו זה לא קוראים בו. יערער, יערער, שיערער, יש לו טבק. תן אותו מתנה בית הכנסת, אז זה אינה חינם, זה חובה של בית הכנסת, של הציבור, שהם יעשו התיקונים. אבל יזהרו שרק סופר מומחה יתקן. לא כל אחד הבא ליד יבוא יכול לתקן. מה הוא עושה, כבודו? כן, אז אם כן, איך שיהיה, זה אחת הנפקה מינה, אם הוא הקדיש או רק הפקיד את הספר. דווקא בעידן, למשל, לפעמים הוא עובר לעיר אחרת, והוא אומר, אני הולך שם, שם יש להם ספר תורה אחד, והספר תורה לא טוב, ושלי, הגון, משובח, מפואר, ומהודר שבמהודרים, ואני לוקח אותו, מותר לו לקחת אותו, כיוון זה שלו, זה פרטי, הוא לא הקדיש אותו. אותו הדבר ספרי קודש, שרבה מביאים ספרי קודש, ספרייה, תורם אותה לבית הכנסת. אז אם אתה נותן לבית הכנסת שלו, רואה אחרי חודש, חודשיים, לא לומדים בספרים, סתם, ביונח, בישם, בארון, במצרים, אף אחד לא קורא בו, יכול לבוא לקחת אותם ולהעביר אותם מקום אחר. גם, מה טוב בהפקדה, ספרים, ספרי קודש, שכל פעם שלומדים בהם, הזכות של הלימוד זה שלו. ולא צריך, כמו יש טיפשים, כותב, לפני שאתה לומד, תגיד, זה הספר, כל הזכויות של הלימוד, זה של פלוני אלמוני, שקר וחזם. זה אוטומט שלך, אתה לא צריך להגיד, וגם אני לומד מה בשביל פלוני אלמוני, ללומד בשביל עצמי, לדעת את התורה, לדעת ההלכה, שיהיה לי מה ללכת לעולם הבא, אם זה ביד. אז לא מוכרים את התורה, הוא מוכר את זה בנזיד עדשים, לא ככה. אז זה נפקא מינה, שלמה הגמרא אומרת, עושה צדקה בכל עת. וכי יכול אדם לעשות צדקה כל רגע ורגע? אלא יש שעות שהוא ישן, יש שעות שהוא בבידוד, יש שעות שהוא בבית, לבד. איך יעשה צדקה? זה הקונה ספרים ומשאילם לאחרים. לכן, אם רוצה לתת מתנה ספר, יאמר לו זה מושאל לך. ואז בזה שלומד בספר, או שם אותו באיזה ספרייה, באיזה בית הכנסת, יכתוב עליו מופקד במקום פלוני. גם תוכל לקחת מתי שתרצה, גם כל המצוות, מה שאוטומט שלומדים בספר, זה המצווה שלך. כן, בדעבד, אתה שואל שאלה מצויה, היום שאל אותי אחד, אז כן, הוא פה בירושלים, מצא ספר, היה כתוב עליו, שייך לזה בקבר הרשב"י, איפה הוא יסכן, ניסע את קבר הרשב"י להחזיר את זה, הוא הוציא מהארון ספר, כתוב קבר הרשב"י, מותר לך ללמוד בזה, כן, אז זה שהעביר את זה משם עשה איסור. אלא אם כן, הגבאים שם אומרים, יש לנו ספר מיותר, זה מותר. היה מורבי עליו השלום, צריך לפני 60 שנה. הייתי ילד, היה כמה סידורים, היה הרבה סידורים בית הכנסת. כל אחד נפטר לו איזה אבא או אמא, תורם, 20-30 סידורים. נהיה מלא 150-200, ולא כמה אנשים, יש באים בחול, באים 50. בשבת אולי 150, אולי 300. אבל יש יותר, הלך עשה חותמת מיוחדת, היה כתוב עליו, זה הסידור, זה הספר, מיותר פה בית הכנסת אוהל רחל, והעברנו אותו למקום אחר. אז שם חותמת, כדי שהכל יהיה רשום וכתוב וחתום. לקחנו, איפה יש בית הכנסת, שאלנו, ראינו איפה אין להם סידורים, נתנו להם פה 10, פה 5, פה 15, וכן זה הדרך. ככה היו עושים, עליהם השלום. רק היום, אותו דבר יש בעיה גם, לפעמים נקראים הסידורים, צריך לקרוך אותם. היום לא קורחים כבר, לא משתלם להם. למה? בעד אגורות אחדות קונים. זה מדפיסים בסין. הסינים עם מחשמם, מדפיסים את זה ביום כיפור, ביום שבת. מביאים לנו סידורים, שזה אין, אתה רואה, התפילות לא מתקבלות, אין קדושה, כי זה של סין, צריך הדפסה של פה, צריך נייר שלא חיללו עליו שבת, אנחנו מקפידים, הספרים שלנו, נייר שלא חולל שבת, ועוד, והקריכה, והכל יהיו היהודים מראי שמיים, פה אפילו פה בארץ, אני מכיר אחד, פעם בעל דפוס, פסנו אצלו ספר של בן איש חי, שהיה חי בחיים נכדו של הבן איש חי, נתן לי כמה ספרים שהעתיק אותם, תריעת של הבן איש חי, והוצאנו לאור. הלכתי לבעל הדפוס, הייתי איזה, אמר לי, תדע, אני לא אשכח, אחד רע מסורע, לא ספרדי, אחד, יום אחד הזמין אצלי סידורים, וביקש ממני שאדפיס לו אותם, ואביא לו אותם מיד וזה, ואני, והוא הלך עם ההגהות, התעכב עד שבא אליי, בא אליי ביום חמישי, אמר לי, אני לא מעניין אותי, אני רוצה ביום ראשון לבוא לקחת את הספרים, אמרתי לו, אני לא אספיק, אני צריך להדפיס אותם, לערוך אותם ולהדפיס אותם, ואחרי זה למסור אותם לקרחייה, אמר, אותי לא מעניין, אומר, זה פעם היחידה שהוא עבד בשבת בגללו, תראה לך מה זה, אז יש רשעים, אחרי אתה לא יודע מי אתה מתעסק לפעמים, רשע שזקן בפאות, אמר לו, אותי לא מעניין, אני, אם לא, אתה לא מקבל ממני כסף. יום ראשון אני רוצה את הספרים. שם הרחם. כן, אז זה המצב, אם כן, יזהר האדם. אז עכשיו, דווקא מינה, אם רוצה לקרוך אותו, לפעמים הספר יקר, לא דפוסים, דפוס הארץ, ודפוס טוב, חשוב. נקרא הקריכה, רוצה להדביק אותה, למסור אותה לקורך, יש היום ברוך השם, קורכים. לפעמים הספר אחד עולה כמה, 20 שקל, וכדומה, שווה. זה ספר נדיר, אתה לא יכול למצוא אותו, גם ב-100 שקלים לא תמצא אותו. ויעשה לך אותו כמו חדש. זה ודאי, אתה יכול, זה אתה צריך לשלם את ההוצאות שלו. כן, לכן יזהר מאוד שלא יעשה כן. עכשיו עוד דבר, כותב ילד אחד, כך כתב בעל ספר חסידים, ילד אחד עמד לפסוע על השולחן שאביו היה שם יושב לומד את ספריו ולא ייחד את השולחן רק לספרים. עלה הילד ודרך על השולחן, אומר בכל יום ספרים עליו. רק כשירצה בעל הבית החכם לאכול, אז היה לוקח הספרים משם, אוכל, אחר כך מנקה את השולחן, מחזיר את הספרים. בא הילד, עמד על השולחן, ואז ירד משם בר מינן, נחתך רגלו. אמר אביו, זה פשעי גרם, למה נתתי לו לפסוע על השולחן, היה עליו ספרים. כך הביא ספר חסידים, זהירות. לכן אמר, תיזהר, תמיד שלא עולים על השולחן להזיר ילדים, יש שולחן שאתה לומד עליו, לא עולים עליו. זה בזמנם, היו נאנשים מיד, בר מינן, שם ישמור ויציל. אז בשולחן שאוכל עליו, יש יותר, אם רוצה לעלות, למשל, רוצה להחליף מנורה, או לתקן את החשמל, או מה, רוצה לעלות על השולחן, אם אין שם ספרים, מותר לו לעלות. או יעלה בלי נעליים. אבל הטוב ביותר, שאדם יהיה לו בבית סולם, סולם תקין, כל פעם שצריך איזה משהו, יעלה על הסולם. עזוב את השולחן. למה להעלה ויעשה כל מיני דברים שלא צריך לעשות? כן. עכשיו נעבור הלאה. מתנמנם בבית המדרש, פה אין מתנמנמים, אה? מה קורה שם באגף הצפוני, אלוף פיקוד צפון? מתנמנם בבית המדרש, אפילו לא ישן לגמרי, אלא מדי פעם מתנמנם, תורתו נעשית כרעים כרעים. זה דברי הגמרא בפירוש. והביא אותה שולחן ערוך יורה דעה. נחילה. אז אומר, למה? שנאמר, כרעים, תלביש נומה. נומה זה לא הפרויקטור. נומה זה נמנום. הוא מנמנם, אז התורה שלו נהיית כרעים כרעים. גם שמה שהולך לעולם הבא, יגידו לו, בוא תשמע איך למדת. כמו שמביא רבי יוסף חיים מעשה. היה יהודי אחד, עם הארץ, חסיד, אבל עם הארץ, היה קורא תהילים כל שבת. יושב קורא התהילים, והיה אוהב חברים, אומר להם, תבוא אליי, בואו, מבקרים אותו, תהילים שם. היה בא, והיה קורא תהילים, קורא תהילים, פתאום באה אמא שלו, מה שלומך, מה נשמע, מפסיק באמצע פרק, ועונה לה, מדבר איתה, ואחר כך ממשיך איפה שהפסיק, לא חוזר תחילת הפרק, וכן על זה הדרך. ואחרי זה באים חברים, בוא, יש לך משהו לשתות, אומר, בוא, תשב, מוזק לו איזה כוס יין, איזה כוס ערק, שיבס, ואומר לו, מה נשמע, מפטפט איתו, איך העבודה, איך העניינים, דברי חול בשבת, נותן לו פיסטוקים, נותן לו לאכול גרעיני אבטיח, גרעיני דלעת, כל מיני, זה יום אחד נרדם וראה חלום, בא אצל הבן איש חי, אמר לו, אני חלמתי שאני בא לקרוא את ספר תהילים שלי ביום חול, אני קורא בספר תהילים, אני קורא שם צבאות עמנו, מה נשמע, מה חדש, מה זה, יש שם חורים באמצע התהילים, ואחר כך המשך הפסוק אחרי שתיים שלושה דפים, מה זה? וכל התהילים היה ככה, היה קרעים קרעים. אמר לו, תגיד לי, כשאתה קורא תהילים, מה אתה עושה? אמר, קורא תהילים. אבל אם באים לך חברים באמצע, מתי אתה קורא תהילים? אמר לו, בשבת. וכמה אתה קורא? אמר, את כל הספר, מתחילתו ועד סופו. ואתה לא מפסיק באמצע? אמר, לא, לפעמים באים, מה זה לפעמים? קבוע. באים חברים, באים פעם זה, פעם בפרק למד, פעם פרק מם א', פעם פרק נון ת', כל פעם באיזה מקום. אמר לו, זהו, זה רצו להראות לך איך נראה התהילים שם בעולם האמת. רואים דברי תורה, ופתאום באמצע דברים בטלים. לכן צריך לזהר. כל שכן אסור לישון באמצע. אני יודע שרוצה לישון, ילך, ינוח באיזה פינה, מצא לו מיטה, ישן שם איזה רבע שעה, חצי שעה, יקום, יוציא את העייפות וחזור ללימודו. אבל לא ככה, לא באמצע הלימוד, לימוד עם שינה ביחד, לימוד עם שינה, זה לא טוב. נים ולנים, תיר ולתיר, תקרו לבענה, ולא ידע להדורי סברה. מה זה? נים, מנמנם ומתעורר, ולנים. תיר ולתיר, מתעורר, עוד פעם אתה מדבר איתו, נענה בראשו, נרדם. זה קוראים לו, הוא עונה, אבל שואלים אותו, מה הטעם? לא יודע, לא יודע, ישן. זה לא שווה, זה לא נקרא, לא עדות, ולא לימוד, ולא שום דבר, ולא תפילה, ולא שום דבר. צריך להיות ער. אני לא שומע אותך, מה אתה אומר?
אדם עובד 12
שעות. עובד.
רוצה לבוא לשעות תורה שעה אחת, אבל
מרוב שעה עובד
כל היום.
אשרה ואשרה הלכו. אדם עובד כל היום, עובד קשה. שם ישראל. ובא במאמץ. אני אמר לי אחד פה פעם, הרב, אני קורא את העיניים בשביל לשמוע את השיעור. זה שכרו גדול פי אלף. מאותו אחד שישן ובא. אז מה שלומד זה טוב. כאן מדובר על אחד שלומד, לומד על הסדר, הוא לעצמו לומד, חוזר על הלימוד, ונרדם באמצע, אז הלימוד נקרע, קרעים. מה יעשה? ילך ישן לו איזה חצי שעה, שעה, ויקום. ילמד תורה, יגמור, ילך לשלים את השינה שלו. זה אין הכי למה. אבל כמו שאמרת, חוזר מהעבודה, ויש שיעור תורה. והוא בא, שומע. רק מה, אם הוא מתחיל לנמנם, רק לומד כל פעם לנמנם, הראש שלו באופן אוטומט מתחיל להתנענע. זה בעיה, שהוא מתרגל. אם זה חד פעמי, או פעמיים בשבוע, עוד נו. אבל שזה קבוע, לא טוב. השתדל למצוא פתרון. לכן, מה היו עושים בזמנו? פה בשכונה הזאת, לפני כך סיפרו לנו אבותינו, לפני 80 שנה, 100 שנה, היו כולם הולכים לישון מוקדם, אחרי הערבית מיד הולכים הביתה, אין יוצא ואין בא, עוצר. בחצות הלילה היה שמש קם, הולך מהיר את כולם, והולכים לבתי הכנסת. וכל אחד היה לו בית הכנסת לפי מדרגתו. יש בית הכנסת, לומדים שם תהילים. יש בית הכנסת, יש דרשה, לומדים מוסר, חכם אומר להם מוסר. בית הכנסת, הרב היה דורש להם פרשת שבוע. בית הכנסת לומדים הלכות, בית הכנסת שני לומדים גמרא, כמלא בתי כנסיות, כל השכונה הזאת. היו באים אפילו ממרחקים, מהחצות עד הבוקר, תפילה, יש מקומות מתפללים, מניין של תרח, יש מניין של מתושלח, כל אחד לסדר שלו, אחר כך הולכים לעבודה. ככה היה הסדר. כן, אז אם כן, זה, יש אומרים שכל זה נאמר שמתנמנם בשעה שיש שיעור או דרשה. אבל אם הוא מסכן לומד לעצמו, והוא באמצע לומד, על זה לא נאמר שקרעים קרעים, כך כתב ערוך השולחן. אבל בכל מקרה, יזהר מאוד להשתדל שבשעת הלימוד יהיה ער, ולא לזה. דבר נוסף, שהחכם נכנס, או החכם שם שהוא נותן שיעור, והוא הרב שלהם, צריך לעמוד מפניו. והגמרא אומרת שיזהר בקידושין, הגמרא אומרת, למען יתבלך וערכת ימים. שם כתוב, פני שיבה תקום, והדרת פני זקן, והראת מאלוהיך, אני אדוני. אז הגמרא אומרת שאחרי זה כתוב אריכות ימים, שזוכה, כיוון שהוא מכבד זקנים, מכבד חכמים, אז השכר שלו פה בעולם הזה מאריך ימים. וכן היושב בתי כנסת ובתי מדרש. מה מספרת? רבי יוחנן, הוא היה פה, ויוחנן לא היה בחוץ לארץ. היה תורה בבבל, רוב החכמים היו בבבל. רב ושמואל, רבי אפס, רבי אבהו, וכל החכמים עולה, רב כהנה, רב זוויד, רב ששת, רב פפה, אביה ורבה, רבה בר נחמני, רבה בר אבו, כולם היו בבבל. אבל רבי יוחנן היה פה. תהילה היה איתו רב עמה ורב עשה, הם למדו אצלו, והיה ריש לקיש. ריש לקיש, הוא החזיר אותו בתשובה. לא יודע מה קרה היום. כן. זה טוב שאני לא תוקע בשופר. אז רבי יוחנן היה זקן מאוד, האריך ימים. היה זקן עד כדי כך, הגמרא אומרת, הגבות שלו האריכו, תרחו והיו מכסות לו על העיניים. והוא היה יפה תואר ויפה מראה. כשהיה גומר את הלימוד, עייף, לא היה הולך לישון, הולך יושב ליד בית תבינה, איפה שהנשים הולכות לטבול. ולא היה חושש, למה? הגבות שלו ארוכות, לא רואה כלום. והיה אומר, כדי שיסתכלו עליו, כשהם יוצאות מהתבינה, יראו אותו, דלבו להו, בנין שפירין כבתים. הוא היה יפה תואר ויפה מראה, פניו היו מאירות כמו השמש. אז אמרו לו, למסתפה מור מעיניו אישה, אתה לא מפחד מעין הרע? יגיד לו, יו, תראה איזה יופי של הרב, איזה פנים יש לו, איזה עיניים, איזה אורות, איזה אור. אומר, ענה מזרע דיוסף כעתנה, דלה שלטבה עיניו אישה. אז הוא רבי יוחנן עליו השלום, יום אחד היה יושב בבית המדרש ולומד, והנה הם באו מבבל אנשים. אז הוא שאל אותם, איקה שווה בבבל? יש חכמים, זקנים, ישישים בבבל? אמרו לו, כן. אמר, איך יכול להיות? הלא כתוב, למען ירבו ימיכם מביניכם על האדמה, אשר נשבע עלי לעבודיכם לתת להם כי מהשמיים על הארץ. איפה יש אריכות? אמרו לו, לא הרב, הם מקדימים, מחשיכים לבתי הכנסת. כולם שמה, כל האנשים, באים מוקדם מאוד לפנות בוקר לבית הכנסת. ובערב, עד שנהיה חושך, וכבר לא רואים, אז הולכים הביתה. אמר, היינו דעניה להו. זה הדבר שהועיד להם להאריך ימים. אז הצעה שמי שזוכה הולך לבית הכנסת כל יום ומשקים במעריב, זוכה לאריכות ימים. שאלו מה הקשר, לא עדיין השאלה מה הוא שאל, חוץ הארץ, חוץ הארץ לא מאריכים ימים, בארץ ישראל מאריכים ימים, אלא הגמרא אומרת, עתידה, עתידים בתי כנסת ובתי מדרש שבחוץ על הארץ שיקבעו בארץ ישראל, לעתיד לבוא, כל בתי הכנסת ובתי המדרש יבואו לכאן. הביאה הגמרא פסוקים, יבוא המשיח, שיבוא משיח. מה יהיה עם כל בתי הכנסת המפוארים שיש בחוץ לארץ? יביא אותם, ייסעו, יטוסו באוויר ויקבעו בארץ ישראל. ויהיה מקום פה בארץ ישראל לכולם. יש שטחים פתוחים, וזה אין ביידן, אין כלום, סחנטין, שום דבר. ביידן אפילו לא בעדן, לא יהיה לו לא בעדן, לא מאתמול ולא מן בעדן. אז אם כן, יהיה פה בתי כנסת. אז בתי הכנסת של חוץ לארץ, יש להם דין ארץ ישראל. נמצא שאדם שהולך בחוץ לארץ, הוא מפחד, אומר, מה אני לא באוויר של ארץ ישראל, איפה האוויר של ארץ ישראל? אני רוצה ללמוד תורה, ילך לבית הכנסת שם, או לבית מדרש. בחוץ לארץ זה כמו ארץ ישראל ממש. כן, יעשה כן, ויצליח, לא ידאג. עוד דבר, יש מהפוסקים שכתבו, בעיקר בספר חסידים, כתב שמה, אהוב לך את המצווה הדומה לבית מצווה שאינה עוסקים. מה פירוש? תמיד תחפש מצוות שאחרים לא מטפלים בהם. למשל, לפעמים, כמו שראינו, יש אלמנה, יש ילדים יתומים שאף אחד לא דואג להם, יש כאלה, יש מי שדואג להם, אז יש להם ברוך השם, מטפלים בהם יפה מאוד. אבל לפעמים יש אנשים מוזנחים או שאף אחד לא מטפל בהם, תטפל בהם אתה, תעשה מצווה. למה זה מצווה? שאחרים לא עושים אותה. או למשל, לפעמים הוא רואה בבית הכנסת חסר סידורים, חסר איזה ספרים, והולך מביא, קונה ספרים, מביא אותם, באים אנשים להתפלל, נותן להם סידורים, נותן להם סדר. או כמו פה חכם שמעון בני הרע, שמאריך ימיו, כמה מזכה את הרבים, דואג שיהיה לימוד תורה, ואפילו שהמשטרה אומרים, לעצור, לצמצם, לעשות כך, לעשות כך, הוא משתדל שיהיה לימוד תורה, שנוכל לבוא ללמוד כאן תורה. זה דבר גדול מאוד. זה נקרא מת שאין לו קוברים. כך כותב הספר חסידים, סימן רס סמך א', אומר, ולכן יש לפעמים במקומות מסוימים מפחדים ללמוד איזה מסכתות מסוימות, כמו מסכת מועד קטן, מה יש שם? דינים לא עליכם גם של חצי של חול המועד, חצי של ימי בר מינן, ימי אבלות. אז יש מפחדים ללמוד ימי אבלות. למה? שלא יקרה לו חסר שמקרה, ויתלה את זה בזה. שלא צריך לחשוש. תורה לא צריך לפחד. ככה היה גם מרן רבנו עובדיה, לא היה אומר לא צריך לחשוש. אבל לפעמים רבי יוסף חיים היה חושש. יש חכמים שהיו חוששים, יש חכמים לא היו חוששים. אז הוא אומר, לכן לא יפחד ללמוד מסכת מועד קטן. לכן יש היו לומדים בבא בתרא פרק מי שמתו, יש שם כל דיני הירושה והנחלה. לא עליכם, עניין שיש לו נפטרים, מה הדין של הנפטר, מי יורש, מי לא יורש, מי כמה וזה. אז יש כאלה שקורא להם אחר כך איזה משהו, אומר זהו, בגלל שהם למדו באותו עניין ולכן קרה להם כך. או שמפסיקים ללמוד, מפסיקים באיזה מקום לא טוב. מקום שכתוב שאין לא טוב, זה הכל תורה, התורה כולה טוב. אבל יש שם איזה פסוק או איזה הפסקה שהיא לא כל כך טובה. כמו, באבן ירגמו אותם דמיהם בם. מסיים הפרשה, ויקרא. איך זה? מה יעשה? אומר רבי יוסף חיים, אל תחשוש שאחרי זה אתה לא מפסיק שם. אחרי זה יש ברכה. מברך, ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, שנתן לנו תורת אמת מחילה, חיי העולם אתה בתוכנו. אז אתה מסיים ברכה, ברוך אתה השם נותן התורה, אל תפחד. גם אם נתנו לך איזו עלייה, והעלייה מפסיקה באיזה פסוק, לא כל כך, יש פעמים אין ברירה, זה סוף הפרשה, או אני יודע, לכן זה הדרך. אז, אין דבר, אומר אל תחשוש, לא צריך לפחד. אז אומר הרב ספר חסידים, רבי יהודה חסיד, אומר תדע, אתה רואה שכאלה לא רוצים ללמוד הלכות מסוימות, למשל, לא עליכם, הלכות אבלות, דבר ידוע, לא מצוי אצל אנשים, והם לא יודעים את ההלכות. הרבה פעמים קורה, מת לא מת, הוא לא יודע מה לעשות, מה עושים 30, מה עושים 7, ומה ההלכות, מתי קמים, מתי עושים, אומרים קדיש, כמה אומרים, ולא כולם בקיאים בזה, כן, איך עושים לוויה, מתי קוברים את המת, אומרים צידוק הדין, מה קורה בלילה, מה קורה ביום, מה קורה בראש חודש, אומרים הלל, לא אומרים הלל, ועוד, יש מלא תילי תילים של הלכות. תראה מרן עליו השלום, כתב, כמה חזון עובדיה, כמה כרכים על הבילות, שאדם ידע שדברים שהם נחוצים, אלה דברים נחוצים, ועד רבה, מצווה שאדם יתעסק בזה וילמד אותם, כדי שאנשים ידעו מה צריך לעשות, מה כן ומה לא, איזה דברים עושים. למשל, הרבה פעמים הוא מספר לך, אומר, אבא שלומד ביום שני, אז מתי קמים מהשבעה? אפשר לקבוע לפי מת ביום שני, שאלה מתי נקבר. נפטר ביום שני, יפה, אבל היום קצר. אנחנו יודעים כעת, השקיע בסביבות 20-5, נכון? 10-5. התחיל את ערך, 5-5. 5, נהיה. 5 בעינום של הפלסטינים. אז נהיה, זה, את צריך לדעת, זה לא אומר יום שני נפטר. השאלה מתי קברו אותו. קובע מתי קברו את הנפטר. לפי זה סופרים 7, וכן 30, וכן 12 חודש. שנים הבאות, שאתה רוצה לדעת יום הפטירה, אתה רוצה לדעת מתי ההזכרה שלו, לפי יום הפטירה. אבל שנה ראשונה, יום הקבורה. כמו לפעמים יש לו עליכם בצורפת בעיקר, ועוד מדינות באירופה, עד שמקוברים אותו, לוקח 2-3. זה צער גדול. השאלה מה דין של הנפטר. הוא צריך נקרא אונן, לא נקרא אונן, מתי כן, מתי לא, איך. אז זה גם כן, כל זה צריך לדעת. צריך שיהיה חכם שבקי בהלכות האלה, או שילמדו את ההלכות האלה, ואין בזה פחד. אדרבה, זה סגולה לאריכות ימים, לא צריך לפחד. טוב לכת לבית אבל, מלכת לבית משתה, באשר הוא סוף האדם. חס ושלום להקפיד, ומהתורה לא יוצא דבר רע, חס ושלום, אלא דברים רק טובים. לכן לא צריך לחשוש. ולכן, אמנם כתב הרב כנסת הגדולה, שאסור ללמוד, להניח, אסור להניח מללמוד. זאת אומרת, לא לדלג. הוא לומד ש"ס על הסדר, הגיע כעת סדר מועד קטן. הוא אומר, לא, אני מפחד, אני לא רוצה ללמוד אותו. וכן לומד מסכת בבא בתרא. הגיע שם הפרק מי שמתו, הוא אומר, לא, אני רוצה לדלג עליו. למה? יש שם עניינים של נפטר. הוא אומר, תיזהר, אל תדקדק כמו בשאר מסכתות, תלמד אותו, אבל אל תאריך יותר מדי. אנחנו מביא מעשה בקושטה, איפה זה קושטה, אתה יודע? סטמבול, מה שם המגויים. נמנעו מלקרוא מסכת עירובין, יש שם סוגיה שיש שם דינים של אבלות. וכן נידע יבמות, סימנם עני, עירובין, נידע יבמות. היו נזהרים לא לזה, למה? ראשי תיבות שלהם, אני, אומר מה אני, הוא יעני, אם הוא ילמד יעני. אומר גם שמע מהכנסת הגדולה כותב, הוא היה באזמיר, גאון גדול היה. לפני 400 שנה, הבנו, החביב, חיים בן יעקב בן בנשתי, היה חותם חביב, ופה יצא השם חביב. בקיצור, אז הוא אומר, שמעתי שלא היו קוראים מסכת בבא בתרא, למה יש שמה זה סוף אחרון, אז זה לא טוב. ואחד למד אותה ונהיה חולה. אומר, וגם ראשי שהמחלה. לא, אומר, אסור לחוש. לא לפחד. וכן על זה הדרך. אומר, לכן, תקעת שופר. אומר, תיזהר, לכן לא צריך לעד רבה ילמד ולא יפחד. כי התורה שלנו, תורת חיים, שנאמר, כי חיים הם למוצאיהם. אל תקרא למוצאיהם, למוציאיהם בפה. ילמד ולא יחשוש ולא יפחד. אומר גם, יש אומרים שזה סכנה שכתוב, אל תקוץ בתוכחתו. מה פירוש? ממהר ולא מדקדק במסכתות האלה שיש בהם שמה ענייני מיטה וענייני עונשים כמו בסנהדרין וכדומה. אומר, לא, אסור לעשות כן. אמר הפסוק, מוסר בני, אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו. כאילו זה כמו קוצים בשבילו. לא, אלא זה תורה וזה תורה, הכל תורה. ואנחנו נלמד הכל ולא נפחד משום דבר אחר. לכן לא צריך לחשוש ולא צריך לפחד. כן, בלימוד תורה חס ושלום רק טוב יש. אין שם דבר לא טוב שיוצא משם. לכן לא יקפיד ולא יחשוש משום דבר חס ושלום. כן. עוד היו נוהגים שלפעמים מסכתות מסוימות שהיו לומדים אותם, היו עושים תענית לפני כן. כמו מסכת חולין, שהיו לומדים, היו מתענים יום אחד קודם. למה יש שם דיני טרפות וכל מיני עניינים. גם, כך כתב החתם סופר, שהוא אמר שהוא ממהר ולא לפתור מסכת חולין, כי אין קץ הפתקאות שעברו עליו מיום שהתחיל את המסכת הזאת. אז אומר, ממהר בה. אז אם מהר, בסדר, ילמד אותה קצת יותר בזריזות. אבל לא, לא שחס ושלום, חלילה, ידלג עליה, או לא ילמד אותה, או יחשוש חס ושלום בלימוד תורה. כי לימוד תורה, כל לימוד תורה, לא צריך פחד. יש גם בגמרא על הפסוק, כי עליך הורגנו כל היום, נשבנו כצאן טבחה. פסוק בתהילים. גמרא אומרת, זה תמיד חכם שמראים לו הלכות שחיטה בעצמו. למה? מה פירוש בעצמו? הוא שחט תרנגולת והביא אותה לבית, ואשתו פתחה את התרנגולת, מצאה שם איזה אבן, מצאה שם איזה חור במעיים, בכבד, אז היא רוצה להראות לו, זה מותר או אסור? עכשיו הוא נוגע בדבר. למה אם זה אסור, יפסיד. צריך לקנות תרנגולת אחרת. בינתיים גם היום מה יאכל? או מה יהיה לו לשבת? השאלה, מותר לחכם לפסוק לעצמו, או צריך להראות לחכם אחר? שמה, חס ושלום, יעשה לו איזה דבר. אז הוא אומר, מותר. שחיטה ודבר אחר מותר. אמר רבה, כל מידי להזין איש בנפשה, בר משהיתה בדבר אחר. זה כדאי שישאל חכם אחר או ישלח מישהו אחר. וגם לא יפתח פיו לסטן, שהדיבור לא יביא אותו לידי כך. מה שכתוב בפסוק, וסיר אדוני ממך כל חולי, בכל מדווה, מצרים היה עם אשר ידעת, לא יסימן בך ונתנם בכל שונאיך. אומר לכן, יש חולאים על שונאי ישראל שהם מסוכנים לקפוץ על המדבר כך. לכן יזהר שהוא מדבר, לא להגיד את זה בלשון נוכח, להגיד לו אתה. הוא אמר לו, אתה חייב לעשות כך, ומי זה אתה? תגיד, הוא חייב לעשות כך וכך, לא אתה. לכן זה הדרך. לכן הרופא אמר לו כך וכך, אז הוא אומר בדיוק איך הרופא דיבר אליו. תגיד, הוא אמר לו הרופא שצריך כך וכך לעשות, אבל לא יגיד על עצמו או על זה שעומד מולו, לא ידבר אליו, אלא ידבר בלשון נסתר, לא בלשון נוכח. כן, כל אלה צריך להיזהר שאדם מדבר באיזה דברים, להיזהר לדבר הכל בלשון נסתר ולא בלשון נוכח, שלא יהיה זה. כן, גם כן, אבל אם קורא בתורה כמו פסוקים, יכול לקרוא את זה איך שכתוב, לא צריך לשנות. אבל כשהוא בא להסביר, לא יסביר את זה על התלמידים, על האדם שעומד מולו. יגיד לו, אתה נגיד קנית ואתה זה, אתה לבית, אתה זה, אתה ככה, אתה ככה. אלא יאמר, הוא ראובן שמעון, יביא משל. ראובן לקח משמעון איזה דבר. ושמעון בא להחזיר לו. מה הדין? מה זה? כך יעשה הכל בלשון נסתר ולא בלשון נוכח. בזה יצא ידי חובה ולא יהיה שיקוץ בתוכחתו חס ושלום. מחר יום שלישי, נכון? רביעי זה ערב ראש חודש. חמישי ראש חודש, בעזרת השם. בא עלינו לטובה, יום אחד ראש חודש. רביעי אפשר להתענות. דווקא מנה מישהו מתענה ערב ראש חודש, מחר יום שלישי, אז במנחה, או אפילו לא במנחה, אבל בעוד יום, יכול לקבל עליו התענית למחרת. ככה עושים. אבל המגן אברהם כבר כתב שכדאי, בזמן המגפה לא מתענים. יותר טוב ללמוד תורה מאשר יתענה. כי במגפה קצת סכנה. גם ללכת לבית הקברות בשעת המגפה לא טוב. לא טוב למה המזיקים נמצאים משוטטים. מה זה המגפה? מראה אומרת, יש מזיקים מסתובבים בחוץ. לך עמי בו בחדריך, סגור דלתיך בעדיך. אז לא יצא לטייל בימים האלה כל מיני מקומות. אלא יישאר בביתו או יטייל במקומות שיש שם אנשים. ילך לבתי כנסת, יושב שם, שמע דברי תורה, או ילך למקומות שיש שם אנשים, יראה שמיים, לא לדבר דברים בטלים, זהר מאוד. הימים האלה צריך הרבה זהירות. גם צריך להתפלל על הגשמים, שהשם יברך יחם עלינו. אנחנו ולכוון טוב בברך עלינו, תן תן ומותר לברכה על כל פני האדמה, שירדו גשמים, שירבו את האדמה ויסביעו את העולם, וסבא את העולם כולו מטובח, וגם יכוון, מלא ידינו מברכותיך, אמר ראשי תיבות, דוד, דוד, ומלא ידינו מברכותיך, ראשי תיבות מים, נכון? מאושר מתנות ידיך, מים. אמנם כתוב וב, אבל וב החיבור. עד רבה. אז מתמלא. יש, היו נוהגים גם, כשמזג את הכוס שלהם, של הקידוש, בשבת, רופס, קידוש, הוא שופך מעט מים, אומר, מלא ידיים וחותיך, מאושר מתנות ידיך. ומזג שלוש פעמים, מים, שלוש טיפות. שם, יש בזה סוד גדול. ואז נהיה לו ברכה. אחר כך שותים את היין הזה, נהיה ברכה. לכן השתדל האדם, פלל הרבה על הגשמים, פלל הרבה שיש סבבה בעולם. גם השתדל תמיד לברך אחרים, ולא לקלל. כי חס ושלום, מי שמקלל, כתוב, קלת חינם עליו תבוא. חס ושלום, הוא יכול לפגוע בו. אבל מי שמברך אחרים, עד רבה ועד רבה. ככל שהוא מברך, ככה מברך מתברך. מתברך כנגד כולם. לכן הוא אומר, מלא ידם וחותיך, מאושר מתנות ידיך. יהי רצון שנזכה לגאולה השלמה, נראה בימינו אמן, ותזכו לחודש טוב ומבורך.